ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ביצה דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. הנושא שמופיע אצלנו בש"ס עוזר והגמרות המסומנות בשוליים ממול, אנחנו מתחילים אגב משורה ראשונה בדף וו, כתבנו בשוליים הדבר הבא: מת. א', ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממים, כלומר גויים, שהם יטפלו בקבורת הנפטר. ב', ביום טוב שני, גם ראש השנה שיש לו שני ימים, יתעסקו בו ישראל. הגמרא, אמר רבא, מת ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממים. ורשי בשורה ראשונה כותב, מת המותר לקבור אם יום טוב ראשון הוא, אז אמרנו שגויים יתעסקו בו. ביום טוב שני יתעסקו בו ישראל, ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה. אנחנו יודעים שההתייחסות באופן כללי לשני ימים טובים של ראש השנה הוא שונה, הוא יותר מחמיר משני ימים טובים של גלויות. וזה מה שהגמרא אומרת, אמנם אנחנו שמנו הקטע הבא בסוגריים, אבל כתוב מה שאין כן בביצה. כלומר, יום השני בראש השנה, אם נולד ביצה ביום ראשון, הוא אסור ביום השני. וכאן אנחנו בעניין קבורת המת, ביום השני של ראש השנה נותנים לישראל לטפל בו. אנחנו רוצים כרגע רק להסביר את מבנה הגמרא על ידי הכוכבית שבשוליים. כתבנו כך, סוגריים לשם דילוג. אחרים הגמרא ממשיכה בעניין מת. בתוכם מדובר בעניין ביצה שנולדה בראש השנה. אז אם אנחנו נדלג, אנחנו רואים אחרי הסוגריים, ואני מקווה שכולכם יושבים מול ש"ס עוזר, ש"ס המסומן, אתם יכולים לראות בעוד ארבע שורות, בסוף השורה שם מסתיים הסוגריים, הגמרא אומרת, אמר מור סוטרה, לא אמרן, אלא מה שאמרנו ביום טוב שני שיתעסקו בו ישראל, הוא מגביל את זה, אלא שתאישתאי, המת כבר שוהה זמן ממושך, ומה, וזה יש חשש סירחון, אבל לא אישתאי משאינן לי. בואו לדוגמה, אדם שנפטר בדקות האחרונות של יום טוב שני, אז אין צורך להטיל לישראל מיד לטפל בו. אפשר להמתין עוד חצי שעה צאת החג, ואז לטפל בו בהתר גמור בתורת יום חול. רב אשי אמר, הוא מקל, הוא אומר, אף אגב דלא ישתאי נמי לא משינה לי. והגמרא מסבירה מה היא טעמה, יום טוב שני לגבי מת כחול שביעו הרבנן, אפילו למגז לגלימה ולמגז לעשה. ההסתכלות שלנו בתחום נפטר ביום טוב שני הוא כאילו זה יום חול, וממילא הכל מותר. גם לחתוך למגז, להכין על ידי חתיכת בד, להכין גלימה לכבוד הנפטר, ו לחתוך, לתלוש הדס מהשיח, מהשיח שבו גודל ההדס. כל זה לפי רב אשי מותר ביום טוב שני של גוליות, וגם יום טוב שני של ראש השנה, כי לגבי מת יום טוב שני ככל שביעו הרבנן. אמר רבינה ועידנה דאיקה חברי חשינה. חברי זה אומה רשעה שהיו מכריחים ישראל לעשות מלאכתן, אבל היה להם, נקרא זה, טיפה של כבוד, שביום טוב לא היו מכריחים את היהודים, אבל אם הם אותם חברים היו רואים יהודים מתעסקים באמת לחתוך לו גלימה לתלוש עבורו האסה, שזה גם דבר שהיו מניחים על המת לכבודו. אז אותם רשעים אומרים, הנה אתם חושבים, אתם טוענים זה יום טוב, אבל אנחנו רואים שאתם עושים כל מיני מלאכות, תעבדו גם עבורנו. אז רבין אומר שבמצב כזה אז נמנעים מלתעסק נמנעים מעיסוק ישראל באמת, למרות שמדובר ביום טוב שני. דילגנו כמה שורות ואנחנו נחזור להתייחס להם, ואחר כך נמשיך מהנקודה הזאת רבינה וכו'. אמרנו שלגבי מת מקילים גם בשני ימים טובים של ראש השנה. הגמרא אומרת בשורה רביעית, מה שאין כן בביצה. רש"י שורה שנייה, לעניין ביצה לא הקילו ביום טוב שני דראש השנה להשוות לשל גלויות. דאילו ראש השנה נולדה בזה, אם הביצה הוטלה ביום הראשון אסורה בזה, היא אסורה ביום השני. זה שונה מיום טוב שני של גלויות, ששמה, וזה הרחבנו בדפים האחרונים בנושא הזה, שביחס ליום טוב שני של גלויות, אחד מהם מעיקר הדין ממה נפשך הוא יום חול, כי נהגו שני ימים טובים של גלויות מתוך מטעם ספק. מה שאין כן בראש השנה, כך הסברנו בדפים הקודמים, שהיום השני הוא מטעם תקנת חכמים ולא מטעם ספק. הגמרא ממשיכה, נהודה ימרי אף בביצה, כלומר נולדה בזה מותרת בזה. הסבר, דמה דייתך, למה חשבת אולי לאסור ביום השני לרחוקים מבית דין? דילמה מעברי לאלול, אולי יוסיפו יום אחד לאלול, ויום, מה שהם חשבו הוא יום הראשון של ראש השנה, הוא בעצם רק מחר הוא יום הראשון של ראש השנה. האמר רב חינינה ברקן אמר רב, ממות עזרה ואילך לא מצינו אלול מעובר. הרי הוא חשש שלא, הוא חשש רחוק מאוד, כי היסטורית מזמן עזרה תחילת בית שני לא ראינו שהוסיפו יום לאלול. רש"י כותב, דיום המעברי ליל אלול כתקנה הראשונה למנות מיום שני, כי אם מוסיפים יום אחד לאלול, אז במקום יום השלושים שהופך להיות יום ראשון של תשרי, יום 31 הופכת ליום אחד של תשרי, דהיינו ראש השנה. ולעשות שני ימים כגון שלא באו עד יום 31, כלומר העדים שמעידים על מולד הלבנה לא מופיעים בבית דין עד יום 31, כל התסריט הזה לא מצינו ממות עזרה וילך. ואף על פי שתקנו, כלומר לא לקבל עדים אחר מנחה, לא עירה שבאו עדים מן המנחה ולמעלה, שאז קדושת יום שני מדין תקנה, חוץ מאותה פעם, ועדיין, אותו פעם שהגמרא תיארה אותו, לא נתקנה, לא היה תקנה ליום שני. אנחנו חוזרים לגמרא, כפי שאמרנו מקודם, בשורה שמסתיימת בשמו רבינה, רבינה הוויאטיב קמי דרב אשי, ואנחנו ניתן כותרת לקטע הבא על ידי הנושא שרשמנו בשוליים, והנה הוא: שכח להניח עירוב תבשילין לפני ראש השנה. עירוב תבשילין, אני חושב כולכם מכירים אותו, הוא הנחת אוכל מבושל מלפני החג כדי לאפשר המשך בישול בחג לשם שבת. כלומר, האיסור שלמדנו כבר בתחילת המסכת, שלא מכינים מיום קדוש ליום קדוש אחר, כלומר לא מכינים מיום טוב לשבת, אבל אם התחלתם להכין מערב יום טוב לשם שבת, אז זה משנה את הסיפור, ואז מותר להמשיך ביום טוב בישולים שהם יהיו לצורך השבת. מה קורה אם לא הניח עירוב תפילין לפני החג? ואנחנו נדבר כאן בשני ימים טובים של ראש השנה. ראש השנה היה בחמישי ושישי, ורבינה, אנחנו חוזרים בגמרא, הוויתיב קמיה דרב אשי, בשני ימים טובים של ראש השנה, רבינה היה נוכח אצל רב אשי, זה היה בשני ימים, זה היה אצלו בראש השנה, חזיה, רבינה שם לב, ראה דהבי עציב, שרב אשי היה עצוב, אמר לי, מה עציב מר? רבינה שאלת, למה העצבות הזאת? אמר לי, רב אשי עונה, זה לא אוטיבי עירובי תבשילים, כי לא הנחתי עירוב תבשילים. עכשיו אני תקוע, מה יהיה עם סעודות שבת? אמר לי, אז רבין אומר, ולא תבמור העידנה, אתה יכול להניח עירוב תבשילין עכשיו, מי לא אמר רבה? מניח אדם עירובי תבשילין מיום טוב לחברו ומתנה, שאדם ביום הראשון מתוך יומיים, כשהוא יום טוב, יגיד, אם היום יום חול, אז אני מניח עכשיו עירוב תבשילין כמו שצריך, ומחר זה יהיה יום טוב. אם מחר הוא יום חול והיום הוא יום קדוש, אז מחר אני יכול להב... אם מחר הוא חול אני יכול בלי שום עירוב תבשילין יכול להמשיך ולהכין לצורך שבת. אנחנו ביחד נסתכל ברש"י. העידנה ביום טוב ראשון והוא חמישי בשבת, ועל תנאי הוא אומר, אם היום הוא חול ולמחר קודש יהיה עירוב, ואם היום קודש ולמחר חול אין לי צריך לכך, כמו שאנחנו הסברנו. זה מה שרבינה אמר לרב אשי כדי לעודד אותו שיש לו תקנה. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר לי רב אשי מגיב, אם עד יום הרבה בשני ימים טובים של גלויות, כל מה שאמרת זה נכון לשני ימים טובים של גלויות כמו תחילת פסח או לשני ימים הראשונים של סוכות, וגם לגבי שבועות אפשר לומר, אבל שיום אחד הוא יום חול. בשני ימים טובים של ראש השנה, מי אמר? האם אותו פטנט שאתה מזכיר נאמר לגבי שני ימים טובים של ראש השנה? כאן רבינה שואל, והאמרי נהרדאי, וזה מה שראינו למעלה, יש לנו חיצים מצד הגמרא, אף ביצה מותרת גם בשני ימים טובים של ראש השנה. זה מראה שבזמן הזה שתי קדושות הן, ואז כן, הפטנט של התנאי שאמרנו מקודם אמור לעבוד גם בשני ימים טובים של ראש השנה. אמר לי רב מרדכי, רב מרדכי היה תלמידו של רב אשי, אז הוא עונה לרבינה בפירוש, אמר לי מור זה רב אשי, דלא סבר לה דנהרדאי, הוא לא מסכים עם נהרדאי, הוא בשני ימים טובים של ראש השנה, קדושה אחת הן גם בזמן הזה, ולכן הבעיה שלי בעניין העירוב תבשילין נשאר כבעיה. הנושא שמופיע עכשיו בשוליים, כתבנו אפרוח שנולד, יצא מביצתו, בקע, הבקיע החוצה, ביום טוב, מהו לשוחתו ולאוכלו? הגמרא, איתמר, אפרוח שנולד ביום טוב. תוספות מאיר משהו שאנחנו נראה בהמשך הגמרא, את המקורות לדבר. נראה לומר, אומר תוספות, דאיתרמי שנפתחו עיניו היום. דאי לא נפתחו עיניו, קיים עליו אפילו בחול אסור. עכשיו אנחנו נשאיר את זה רק אמרה צדדי עד שהגמרא עצמה תדון בנושא. אבל אם נולד אפרוח ובקע החוצה מהקליפה, שבו הוא היה שרוי. אם קרא ביום טוב, רב אמר אסור, שמואל ויתמר רב יוחנן אמר מותר, רב אמר אסור, מוקצה הוא. בכניסת יום טוב הוא היה בתוך הביצה, לא היה אפשר לשוחתו לחולי אלמה, איפה בתוך הביצה הוא אסור באכילה. אז בכניסת החג הוא היה אסור, זה נקרא מוקצה. שמואל ויתם רב יוחנן אמר מותר, הועיל ומתיר עצמו בשחיטה. כשהוא ברקע החוצה ניתר עכשיו לשוחתו. עכשיו הדין שחיטה הוא לא קשור לדיני מוקצה, אנחנו מדברים על על דין שהוא דווקא מדורייתא, שלפני כן יש גזירת הכתוב, יש דרשה שאסור לשוחתו, ועכשיו שיצא החוצה, ותוספות אומר גם פתח עיניו, מותר לשוחתו. אז אנחנו אומרים ש מיגו שהותר לשחיטה, הותר גם המוקצה. אנחנו נסתכל ברש"י, ארבע שורות מתחת לגמרא, הועיל ומתיר עצמו בלידתו, כלומר בקיעתו מהקליפה, להיות נשחט מה שלא היה לפני לידתו, אף מוקצה התיר את עצמו בלידתו. דמיגו דאיתקן לה, איתקן לה. מיגו, שמאחר שיש תקנה לדין שחיטה, יש תקנה, זה נקרא, יש תקנה גם למוקצה. אנחנו חוזרים וממשיכים בגמרא. אמרי לי רב קנה ורב אסי לרב, הם פונים לרב שהוא החמיר, שהוא אסר. מה הוא אסר? הוא אסר שחיטת האפרוח שיצא היום מן הביצה. והם שואלים אותו, וכי מה בין זה לעגל שנולד ביום טוב? מה קורה אצל עגל שנולד ביום טוב? אפשר לשוחתו ולאכלו. אז הלידה של העגל לכאורה מקביל לבקיעה של האפרוח. אמר לו רב עונה, הועיל ומוכן אגב אמו בשחיטה. העגל בעודו בתוך מאיה של האם, היו יכולים לשחוט את האם, והשחיטה שלהם מועילה גם לעגל. אז לא היה מצב שהעגל לא היה בר אכילה, נקרא לזה בר שחיטה ואכילה. רש"י ביחד, מוכן אגב אמו בעודו בתוך מאה, אם נשחטה האם היה נאכל. אנחנו נחזור ונמשיך בגמרא. אז הרב הראה שיש הבדל בין עגל שנולד לאפרוח שבקע. אז אבל עדיין יש לשאול, ומה בין זה לעגל שנולד מן הטריפה? עכשיו אין לך את הספרה שאמרת מקודם, הועיל ומוכן אגב אמו, כי שחיטת אמו לא מועילה להתיר את אותה ומה שבתוכה, אבל עגל שנולד מן הטריפה ביום טוב אפשר לשחוט את העגל, וכאן הקולה אצל העגל לא שייך לכך שהיה מותר אגב שחיטת אמו. אז אם כן, הנה דבר שבא ממצב של איסור בלידתו מותר, גם אפרוח שבא במצב של איסור בלידתו, למה שלא תהיה מותר? אז למה רב אסר? שתיק רב. רב לא ענה. עכשיו אנחנו מתחילים מעקב עם סימון ההרגש בשני כיוונים, וזה ממשיך עד עמוד הבא, ובצד בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה. זה הסימן ישמש אותנו כמעקב. החלק הצער למעלה, קושייה, למה שתיק רב? רב תופס עמדה של חומרה אצל הפוח, אנחנו ננסה להראות שהיה לרב מה להשיב, אבל הוא שתק. למה? הסימון הזה מתהפך עם החלק הצער למטה. תשובה זה הסבר למה רב שתק. שתיקת רב, אנחנו כתבנו, אם עגל שבמאי טריפה מקביל לאפוח בתוך הביצה, למה העגל אחרי שנולד ביום טוב מותר, ואפוח אחרי שיצא ביום טוב אסור? זה היה, זו הקושיה שגרם לכך לרב לשתוק. רבה, עגל בטריפה אינו דומה לאפוח בתוך הביצה, מפני שהעגל מוכן אגב אימו לכלבים. נכון, האימא הטריפה, אפשר להאכיל אותה לכלבים. מה שאין כן, האפוח, אתה לא, אתה יכול להגיש לכלב ביצה. הכלב לא יאכל ביצה גם אם בתוכה אפוח. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. שלוש שורות מסוף עמוד ראינו שרב שתק, וזה נותן תחושה אם עגל שנולד מן הטריפה מותר בשחיטה, אז באמת יש להתיר את הביצה, ורב עשה את האפוח, ורב בכל זאת עשה את האפוח. אמר רבה ויתם הרב יוסף, מה הייתה משתיק רב? רב עדיין היה יכול להסביר את ההבדל, למה להוא, למה שרב לא יענה לרב קנה ורב אסי, הועיל והוא מוכן אגב אימו לכלבים, ונוסיף מה שאין כן האפרוח בקיפתו. ההתר של העגל שנולד מן הדריפה הוא בגלל שלא היה כאן מצב של מוקצה, מאחר שהאם הדריפה היה אפשר להגיש אותה לכלבים שיוכלו אותה עם העגל. אז השאלה, למה שתק רב? אמר לאביי, אביי עונה לרבה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', השתא מוכן לאדם, מה שמוכן לאדם לא הווה מוכן לכלבים, מה שמיועד לאדם אתה לא יכול להגיש אותו לכלבים. אנחנו מדברים כמובן בהלכות יום טוב. נדלג על הקטע שבסוגריים עד שורה חמישית, מוכן לכלבים אבל מוכן לאדם, כמו בהקשר הטריפה. אתה רוצה לומר, רצית לומר שהיה מוכן אגב אימו לכלבים, הכל טוב ויפה, אבל זה לא יתיר אותו עגל שנולד לאדם. עוד פעם, מוכן לכלבים, מה שמוכן לכלבים בתמיהה, הווה מוכן לאדם שנתיר את העגל? ורבה עונה, ובתשובת רבה זה מעלה את הקושיה מחדש, למה שתיק רב? רבה אומר, אין מוכן לאדם לא הווה מוכן לכלבים, מה שמוכן לאדם לא נותנים לו אחר כך לכלבים, דמי דחזי לילים ישלו שדי לכלבים, מה שמוכן לאדם הוא לא ישלח, הוא לא יזרוק אותו לכלבים. מוכן לכלבים הווה מוכן לאדם דדת הדין שהכל מידי דחזי לי, אבל מה שמוכן לכלבים זה לא שולל אפשרות לתת אותו לאדם, כי אדם חושב תמיד כל מה שראוי לו הוא לא דוחה. אנחנו נציין שבכך רבה, בזה שרבה עונה לאביי, הוא בעצם מחזיר את הקושיה. אם אנחנו אומרים שעגל שנולד מן הטריפה מותר, זה בגלל שהוא היה מוכן אגב אימו לכלבים, מה שאין כן ביצה. אז למה רב שתק בפני קושייתם של רב אסי ורב כהנה, שרצו לדעת למה הוא מחמיר בעניין האפרוח? יש מקום עדיין להחמיר באפרוח, מה שאין כן אצל עגל שנולד מן הטריפה. דילגנו כמה שורות. בשורה הראשונה אביי אומר בתמיהה שהוא מוכן לאדם לא הווה מוכן לכלבים, אז איך אתה חושב שמה שמוכן לכלבים יהיה מוכן לאדם? מה הכוונה מוכן לאדם, לא אבי מוכן לכלבים? אז אנחנו ממשיכים בגמר שורה שנייה, בתוך הסוגריים, תתנן, מחתכים את הדלויים לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים, כדי להכיל את הכלבים שמזונתן מוטל עליך, את הכלבים שלך אתה חייב להכיל אותם, והתנקם אומר שמחתכים את הדברים האלו כדי שיהיו אכילים לכלב. הבידה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת, אסורה, לפי שינה מן המוכן. אם הבהמה הזאת לא הייתה נבלה בכניסת שבת, היא בהמה חיה, אז אסור, אם היא מתה בשבת, אסור לחתוך אותו, כי הוא לא מוכן לכלבים. למה? בכניסת שבת היה בהמה חיה שהמיועד לאכילת אדם, כאילו בפוטנציאל. אנשים היו מעוניינים לאכול אותו באיזשהו שלב, ובכלל לא לתת אותו לכלב. עכשיו שמתה בשבת, הוא אינו מן המוכן, כי מה שמוכן לאדם לא מוכן לכלבים. זה שמזון מוכן לאדם, זה לא כולל בתוכו האפשרות או ההתר לתת אותו לכלבים, כמו במקרה הזה. רבי חשב שאם כך, אז בוודאי מה שמוכן לכלבים ודאי לא יהיה מוכן לאדם. אבל מתברר שההפך הוא נכון, כפי שרבא הסביר. אנחנו הגענו לעוד כמה שורות בגמרא. תניא כבתי דרב, מה זאת אומרת? לאסור אפוח שנולד ביום טוב. תניא כבתי דשמובית עם רבי יוחנן שיש להקיל, ואנחנו הבלטנו עם מעוינים תחילתם של שני המקורות האלו. תניא כבתי דרב, עיגל שנולד ביום טוב מותר, אפוח שנולד ביום טוב שבקע מהקליפה אסור, בדיוק שיטת רב. ומה ההפרש בין זה לזה? תשובה, זה מוכן אגב אמו בשחיטה, זה לגבי העגל שנולד ביום טוב, גם בתוך מאי אמו הייתה ראויה, וזה אינו מוכן אגב אמו, מה שאין כן האפרוח בתוך הקליפה לא הייתה ראויה לכלום. תניא כבתי דשמואל ותאמר רבי יוחנן, עגל שנולד ביום טוב מותר, ואפרוח שנולד ביום טוב מותר. זה מתאים לשיטתם. מה הייתה מה? למה שיהיה הפוח מותר? זה מוכן אגב אמו, וזה מתיר עצמו בשחיטה. זה הספר שראינו בעמוד א', אמרנו שמיגו שבפקיעת האפרוח עכשיו ניתן לשחוט אותו מה שלא היה לפני כן, ואנחנו הדגשנו זה דין נפרד, לא קשור לדיני מוקצה. אבל מה? מאחר שנוצר היתר בפקיעת האפרוח בתחום אחד, אנחנו אומרים שגם בתחום השני נוצר התיקון הזה, היה אסור משום מוקצה לפני כן, עכשיו בבקיעה מיגו שהבקיעה מתיר אותו לשחיטה, זה גם מתיר אותו מדין מוקצה. תנו רבנן, אפרוח שנולד ביום טוב אסור, רבי אליעזר בן יעקב אומר אף בחול אסור, לפי שלא נפתחו עיניו של האפרוח. תנא קמא פה סובר כמו הדעה שראינו מקודם, ראינו את זה בשיטת רב, וגם ראינו ברייתא שאומר אפרוח שנולד ביום טוב אסור, זה מדין מוקצה. רבי אליעזר בן יעקב אומר גם אפרוח שבקע ביום חול הוא אסור, בגלל שהוא עוד לא פתח את עיניו. כמן אז להדתן, יש כאן ברייתא, ורוצים לדעת מי התנא שעומד מאחוריו. הפסוק אומר, לכל השרץ השורץ על הארץ, לרבות, כמו לרבות, לאיסור שרץ, אפרוחים שלא נפתחו עיניהם. כמן? קרב אלעזר, בן יעקב. כעת אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. אנחנו מציינים שזה עד זין עמוד א', דינו של רב הונה, ביצה עם יציאתה נגמרה. אנחנו גם נראה תחת הכותרת מבנה ארבע שלבים כדי להסביר כוונת רב הונה. אנחנו גם מספרנו את השלבים האלו. אז אנחנו נראה עד לסוף עמוד זה מספר 3, ובזין עמוד א' בתחילת שורות הרחבות אתם יכולים לראות כבר 4 וגם א' וב', לשני לשנות שנראה שם. הצורה של הפפיון שיופיע הם בוחנים ההסברים שנותנים לדין רבונה על ידי דיוקים. הכל התבהר כמובן במהלך הגמרא. עכשיו הגמרא אמר רבונה, אמר רב, ביצה עם יציאתה נגמרה. מהי אם יציאתה נגמרה? אי למה אם יציאתה נגמרה ומותרת לאוכלה בחלב? ולדייק, במאי אימה אסורה לאוכלה בחלב, כלומר אם שחטת תרנגולת ומצא ביצה בתוכה, אז הביצה הזאת תחשב בשרי. והתניה, אבל הברייתא אומרת, השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאוכלה בחלב. אנחנו נסתכל ברש"י בשליש הראשון של העמוד, ביצים גמורות, ואפילו בלא קליפה לבנה, אלא שהחלמון לבדו גמור, ואף הפי שמעורר עדיין בגידין, שריה יהיה מותר לאוכלם עם חלב, הם לא נחשבים בשרים. כדלקמן מדפה לגב יעקב עליהו ואמר אם היו מעורות בגידין אסורות, אז החכמים שחוקים על רב יעקב לא חושבים כך. אז מה פשר דבריו של רב הונא? אמר רב, ביצה עם יציאתה נגמרה, אלא שלב שני, אם יציאתה נגמרה, כלומר אם יצאה ודאי מבעוד יום ומותרת לאוכלה ביום טוב, כי היא נגמרה בחול. על זה ננסה לראות מה תוצאה מדיוק. במאי אימה אסורה לאוכלה ביום טוב, כלומר אם האדם שחט עוף ומצא בתוכה ביצים, אז אתה רוצה לומר שהם אסורים ביום טוב? והתניה, השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאוכלן ביום טוב. אז יש ברייתא שאומרת ההפך. אם חשבת שלפי רב הונא ביצים הנמצאים בתוך עוף ששחטת ביום טוב הם אסורות, אבל הברייתא אומרת ההפך, שהן מותרות. וכי תימא, אולי מה שרב הונא עושה פה הוא מבשר לנו כמשמלן בברייתא מאי דלא אשמינא במתניתין, שיש כאן ברייתא שקראנו שהוא לא בר סמכה. כלומר אין הלכה כמו הברייתא הזאת, מאחר שהיא לא שנויה במשניות. ואם יש מצב כזה שמבואר דבר בברייתא שלא נמצא במשנה, אנחנו מגיבים תמיד אם רבי לא שנה, רבי הוא ערך את המשניות, ואם הוא לא כתב דין מסוים במשניות, רבי חייא מניין לו? רבי חייא הוא אחראי על הברייתות. אז אולי זה מטרת רב הונא, שבמאי אימן אסורות, ומה שמובא פה בברייתא היא לאו בר סמכה, כי לא שנויה במשניות. הנמי תנינא, לא נכון, אלא הדין הזה שמצא בה ביצים גמורות מותרות לאוכלם ביום טוב כן שנויה במשנה, לא סתם משנתנו. איפה? ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכיל, ובית הלל אומרים לא תאכיל. ועד כאן לא פליגי בית שמאי ובית הלל, אלא בנולדה, ככה כתוב במשנה, אז בית הלל אומרים לא תאכיל. אבל במאי אימן דברי הכל שעיין. זה לא כמו שניסינו להסביר רב הונה בשלב שתיים. וכי תימה, לא, בכל זאת הן כן אסורות בית הלל, אפילו בימי אימה, נמי אסרי, והיידי קטני נולדה להודיע הכוחן דבית שמי, אפילו נולדה נמי, שאו, למרות הבעיה של מוקצה, ונולד בית שמי עם מרחיקי לכת ומקילים, אבל בית הלל לא רק בנולדה יאסרו, אלא גם בימי אימה יאסרו, כמו שרצינו לפרש דבריו של רב הונה. אבל אם תגידו כך שבית שמי הם מתירים לא רק במי אימן אלא גם בנולדה, ובית הלל אוסרים לא רק נולדה אלא גם במי אימן, אלא הדתניא השוחט את התרנגולות ומצא ביצים גמורות מותרות לאוכלן ביום טוב, מני, אז יהיה לנו ברייתא ללא תנא שעומד מאחוריו, וזה לא יכול להיות. לא בית שמי, כי אם אתה אומר מה שרצינו לומר מקודם, יוצא שהברייתא הזאת לא בית שמי, כי בית שמי התירו אפילו נולדה ופשוט מותר מה שבמימן, ולא בית הלל, כי אם אתה רוצה לפרש בית הלל ככה שגם במימן אסור, אז הברייתא הזאת שאומר במימן מותר, לפי מי הוא זה? אז המהלך הזה שלפרש רב הונא אמר רב ביצי מציאתה נמרא ולדייק הא במי אימן אסור, זה לא צלח. אלא שלב שלישי, אם יציאתה נגמרה ומגדלת אפרוחים, זאת אומרת זה ביצה שהיא ראויה לצאת ממנה אפרוח, בניגוד למה, במאי אימה אינה מגדלת אפרוחים. אם נגיד יש לנו תרנגולת, ואפילו אם היה תרנגול גבר בסביבתה והוא יפרע את התרנגולת, אבל מה, הביצה לא נולדה, לא הוטלה, אלא שחטת את התרנגולת ומצא בה ביצים, אז היא לא תוליד, תביא, לא יצא ביצה כזאת אפרוח. אולי זה כוונת רב הונא, אם יציאתה נגמרה שכז ואז מגדלת אפרוחים. למאי נפקא מינה, למקח וממכר. רש"י כותב ומגדלת אפרוחים, ולעניין דין מקח וממכר יתמר, דאם נולדה נגמר בישולה, ההתבשלות של הביצה ואויה לגדל ממנה הפוכים, אבל נמצאת במי אימה אינה מגדל הפוכים, ואם תבעוהו למכור ביצים לגדל הפוכים, אם מחר אילו שהם נמצאו במי אימן, הווי מקח טעות ובטל מקח. יש בגמרות שלנו, הגמרות של השס עוזר, השס המסומן סוגריים כעת, ונקרא מה שכתבנו אצל הכוכבית. הסוגריים מיועדים לבודד קטע של גמרא כדי לשמוע רצף ההסברים שנותנים לדין של רב הונא. אז אם אנחנו נדלג לזיין עמוד א', שורה ראשונה בשורות הרחבות 4, ושם כתובי בעיתם מה אם יציאתה נגמרה, אם יציאת רובה נגמרה, עוד הסבר. אז ראינו שההסברים ממשיכים אחרי הקטע הזה שבסוגריים, ועם זה אנחנו התייחס לקטע מעכשיו שבסוגריים. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת מבנה, יש צורת מעוין, שני מקרים של מקח וממכר בביצים, שהלוקח קיבל ביצה אחרת ממה שביקש. הגמרא, כי דאמר להו, אדם ביקש, אדם ביקש בי ד, ואנחנו ממשיכים לדף זין עמוד א', דפחיה למען. רש"י כותב שורה ראשונה דפחיה, כמו דפיה הנולדים מן התרנגולת, חיה שפועה בלידתה, היא משמיע קולות בלידתה. יהבינן, הגמרא ממשיכה, אחרי ששמענו אדם שמבקש לקנות ביי דפחיה, מי למען, למי יש את זה? יבולי ביי דשחוטה, זאת אומרת ביצים שנמצאו בתוך עוף שנשחט, הם לא נולדו מן התרנגולת אלא מצאו בתוכה. עתו לכמה ידירה ויאמי, אמר לו, מקח טעות הוא והדר, ואז זה חוזר, הוא קבל את כספו בחזרה, מחזיר את הביצים האלו למוכר, זה מקח טעות. פשיטה, מה שכותב שורה ראשונה, פשיטה זה מקח טעות הוא, אתה בהד ימר לדפחיה, אלו שנולדו ומחרת לי אלו שנמצאו בתוך שחוטה, אז זה בוודאי לא מה שהוא רצה. מהו דתימה? אם לא היינו שומעים את זה מהגמרא, נגיד מרב הונה מרב, אם לא היינו שומעים את זה, הייתי חושב משהו אחר. היי, הבן אדם שרצה לקנות ביצים לאכילה כבעל הוא, הוא רוצה לאכול אותם, והי דקמר דפחיה, אז למה הוא הזכיר דווקא דפחיה? משום דצריבן, הן מבושלות כל צורכן, הן מוכנות לגמרי. וזה שמחו לו של שחוטה, זה לא הבדל גדול, מאחר שלשניהם הוא רצה, לא, המטרה של זה לאכול אותם. למי נפקא מינה, אז אם כן, אם זה כמעט אותו דבר, אז מי נפקא מינה אם קיבל של שחוטה או של נודה? הנפקא מינה למיטבה לביני ביני, לתת, לפצות את הקונה בהפרש, זאת אומרת יחזירו לו קצת ממה שהוא שילם, הוא שילם עבור מבושלות לגמרי, כלומר מוכנות לגמרי, והוא קיבל מה שנמצא בתוך השחוטה. רש"י כותב למיטבה לביני ביני, להחזיר לו דמי מעלה שבין בי דפחיה לבי דשחוטה, ואי בי והוא לאכילה, אין המקח בתל, הבני אכילה נינו, גם אלו שנמצאו בתוך השחוטה ראויים לאכילה, אלא שאלו יפים מהם, אלו שהוטלו, שנולדו יותר איכותיים, ויחסי לו דמי מעליותן. ואז התיקון הוא לא ביטול מקח להחזיר את כל הכסף, אלא לפצות את ההפרש. וכמש מלן ממשיך הגמרא ואומרת, כמש מלן זה רבי עמי. רבי עמי אומר לנו ביטול מקח, ולמה? ורש"י מסביר את העיקר. רש"י שורה רביעית, כמש מלן רבי עמי, כי הסיפור הזה היה בו מעורב רב עמי. אתם רואים שורה ראשונה בגמרא כאן, עתה לקמי דרבי עמי. אז כמש מלן רבי עמי דסתם מן דבאי בי דפחי, מי שמבקש אני רוצה בי דפחיה לאפרוחים בי להו, הוא לא רוצה אותם לשם אכילה, ואין אלו שווים לו כלום, אלו שהם של שחוטה. אז הוא ביקש דפחיה, כלומר שנולדו, שהוטלו ומחו לו של שחוטה, מאחר שמדובר באדם שרוצה לשם אפרוחים, לגדל אפרוחים, מה שמחו לו לא שווה כלום, ולכן ביטול מקח. ולא כמו שחשבנו שלולי דבריו של רבי, הייתי חושב שגם בית דפחיה הוא רוצה אותם לאכילה. עוד מקרה, ההודי אמר לו, בית דיכרה למען, בית דיכרה למען. דיכרה זה לשון זכר, רש"י כותב שילדתן תרנגולת מתרנגול, ולא נתחממו מן הקרקע לקולטן ולא זכר. יש אצל עופות, זה נפוץ היום, הרבה 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 עופות שמטילות ביצים שלא הופרו על ידי זכר. זה תוצאה מנה, מה שנחשב פה, מוגדר פה, נתחממה מן הקרקע. שיש בצורה כזאת, אם תרנגולת משתפשפת אולי הכוונה עם הרצפה, אז זה גורם לגוף של התרנגולת ליצור ביצים, אבל הביצים האלו הם לא הופרו בכלל. אז הסיפור הוא בגמרא, הוא דיאמר לו בית דיחרא למען, בית דיחרא למען יבולי בית דספנה מערה, ביצים שנוצרו בתוך התרנגולת מכוח ההתחממות בקרקע. עתה לקמי דרבי ימי, אז יש לנו שוב פעם אדם שביקש בי דדיחה, ביצים של זכר, כלומר שהופרו, ונתנו לו ביצים דספנה מיירה. אז המקרה הגיע לרבי ימי, אמר לו מקח טעות הוא והדר פשיטה, ודאי פשוט שזה מקח טעות, הוא ביקש בי דדיחה ומחו לו בי דספנה מיירה. אז בלי רבי ימי הייתי חושב משהו אחר, מהו דתימה, אי להכיל הקבי לו. הבן אדם רוצה ביצים לאכול, ואי דגמר דדיחה, וזה שהוא ציין, הוא רוצה שאל שפרו, משום דשמין עדפיהם יותר טעימים, שמן, יותר שומני, הם יותר טעימים, ומה, ונתנו לו, בי דספנה מיער, שלא הופרו. ואם כן, הדברים שבכל מקרה הוא רצה אותם לאכילה וקיבל משהו פחות איכותי לאכילה, למי נפקא מינה למי תבלי ביני ביני, ככה היינו מפצים אותו על ההפרש השווי בין בי דדיחרא לבי דספנה מיער בתחום האוכל. כמשמלן רבי עמי מספר לנו, אומר לנו בכך שהוא אומר ביטול מקח, כי מי שמבקש בית דיחה הוא לא מתכוון רק לשם אכיל, הוא מתכוון לגדל מהביצים האלו אפרוחים, הוא בוודאי רק בית דיחה שהופרו יכולים לגדל אפרוחים, אבל בית דספנה מיערה לא יצא מהביצה כלום. ואי בית אימה, ממשיך הגמרא ואומרת, מה אם יציאת הנגמרה שנאמר על ידי רב הונא אמר רב, אם יציאת רובה נגמרה, רבי יוחנן, ביצה שיצא רובה מערב יום טוב וחזרה לתוך גוף התרנגולת, מותרת לאוכלה ביום טוב. וכל זה בגלל שיציאת הרוב בהתחלה זה נחשב לידתה, אז יש לידה ביום חול. ואיקעתי אמר, מה אם יציאתה נגמרה? אם יציאת כולה נגמרה, אם יציאת כולה אין, אבל רובה לא מספיק יציאת רוב לחשב לידה ולהפוקי מדרבי יוחנן. וזה הלשנה השנייה כאן הוא שונה, הוא להפוקי רבי יוחנן שמר, אם יציאת רובה זה מספיק לקבוע לידה. רש"י כותב, אם יציאת רובה נגמר ולעניין יום טוב יתמר, הדין הזה של רב הונא אמר רב נאמר לא כמו בשלב הקודם בעניין מקח וממכר, פה לעניין יום טוב, אם יצתה רובה מערב יום טוב וחזרה בתוך מאה וילדתה בלילה, מותרת דהב ילי כאילו נולדה מאתמול. וזה הכוח שמעניק יציאת רובה לביצה, שתחשב נולדה מיום חול. עד כאן שיעורנו להיום.